יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצ"ש. לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בישיבת כל תורה בירושלים נערכת בשעה זו הלווייתו של הגאון רבי יעקב רבינוביץ' תומים זכר צדיק לברכה, מגדולי מרביצי התורה, רם בישיבת כל תורה ומחבר הספרים שיעורי בקיאות, שהלך ערב לעולמו והוא בן 77 שנים. בשנים האחרונות לקה בשיתוק וחרף מצבו הרפואי הקשה, המשיך בחיבור ספריו ובהרבצת התורה. עשרות צריפות פרצו היום ביישובי עוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה ונפץ שהופרחו מרצועת עזה לישראל. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי כל השריפות קובו, אך נזק רב נגרם לשדות חקלאיים ולחורש טבעי בשטח. הממשלה אישרה ערב טלפונית את הרכב הקבינט המדיני-ביטחוני, בראשו יעמוד נפתלי בנט. בין חברי הקבינט גם ניצן אורוויץ ממרץ, שהביע בעבר תמיכה בחקירת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג את פעילות צה"ל בעזה, בטענה לביצוע פשעי מלחמה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר במסיבת העיתונאים לאחר פגישה עם נשיא רוסיה פוטין כי הדבר האחרון שמוסקבה רוצה עכשיו זו מלחמה קרה. ברור שמלחמה חדשה אינה תואמת את האינטרס של אף מדינה, כך דברי הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח בנושא רגשי נחיתות. אנשים שסובלים מרגשי נחיתות הם בהרבה מקרים אנשים שאם נבקש מהם לספר על המגרעות שלהם, על החסרונות שלהם, הם מיד ינפיקו לנו רשימה כמה שהם נוראים, איומים, פשוט לא שווים. אבל אם נבקש מהם לערוך רשימה של מידותיהם הטובות, מה טוב בהם? איפה התכונות החיוביות? הם לא מזהים על מה מדובר. הם צריכים לחשוב. כל מעלה שיש להם, הם מטילים בספק. הם לא רואים אותה באמת כמעלם. הם לא יודעים אם היא כן טובה או לא טובה. אולי לא באמת התכונה הזו כל כך טובה, הם מיד מטילים ספק. ואם נעז למנות בפניהם כמה מהמעלות שלהם, הם יאמרו, אבל זה לא נחשב, הם שיפוטיים יותר מדי כלפי עצמם. האדם יכול לפתח הרבה כישרונות, אבל אם הוא בכלל לא מנסה לפתח את הכישרונות שלו, הוא לעולם לא פוגש את היכולות שלו, הוא לעולם לא רואה איך הוא יכול להיות סוג האדם שהוא באמת יכול להיות, כי הוא יותר מדי שופט את עצמו. השיפוטיות יתר לא מאפשרת לאדם להתנסות. הרי בשביל להיות, לדוגמה, מוכשר מבחינה חברתית, צריך האדם להתנסות בהרבה ניסיונות. אבל האדם הזה הוא מרגיש שהוא כל כך נחות, ולכן הוא יותר מדי שופט את עצמו ואומר לעצמו, אין סיכוי. הוא שם בעיקר דגש על הכישלון שיכול להיות יותר מאשר יתרון שיכול להיות, ולכן הוא מראש לא מנסה אלא רק מחפש איכן הכישלון יכול להיות. עדיין רגשי נחיתות אומר, כן, אבל לגביי זה אחרת, אני באמת לא שווה, אני באמת לא ראוי, אני באמת לא מוצלח. אולי האדם הזה בעיניים שלו הוא צודק, אולי בעיניים שלו הוא רואה את הדברים בצורה הזו, הוא לא מוצלח, אולי גם עובדתית הוא באמת אדם לא מוצלח. אבל כאשר אנחנו רואים מישהו מוצלח, הוא לא כזה בגלל שכך הוא נולד, אלא הוא כזה בגלל שהוא עבר תהליך ארוך. האדם עם רגשי נחיתות אפילו לא מוכן להתחיל תהליך של שינוי, עשייה, ניסוי ותאייה של שיפור האישות והמידות שלו. זו הכוונה שהתפיסה של האדם את עצמו היא לקויה. הוא רואה את עצמו כפחות טוב ממה שהוא באמת יכול להיות. הוא אמנם כעת אולי באמת לא יכול להיות יותר טוב, אבל הוא כן יכול להיות טוב יותר בעתיד. בהווה הוא לא יכול להפיק מעצמו יותר, אבל בעתיד הוא כן יכול. הוא כן יוכל להיות טוב יותר, הוא צריך להחליט כעת לבחור את המגמה, את הכיוון, את התנועה החדשה של עשייה והתפתחות. הרגשי נחיתות באים לידי ביטוי בחוסר המוכנות שלו להתחיל בכלל תהליך של שיפור ושדרוג האישיות. אמנם יכול האדם למצוא כל מיני סיבות שבגללם הוא סובל, בגלל שהיו לו דמויות סמכותיות ביקורתיות מדי בעבר, בגלל שהוא סבל מקשיים אובייקטיביים בעבר, הכל יכול להיות. אבל הנחיתות אולי נוצרה בעבר, אבל היא נשמרת בהווה. אם אנחנו רוצים לעצור את אותו מהלך שלילי, אנחנו צריכים להתחיל בכך שאנחנו כיום עושים שינוי, ולא בהכרח מנסיכים את העבר על ידי שחוזרים שוב ושוב על העבר ומדברים על העבר עוד פעם ועוד פעם. אמנם יכול להיות שנקודת הפתיחה של האדם אכן הייתה שלילית, אבל בהווה הוא לא חייב להישאר באותו מקום. כן, יש לו בחירה. כן, יש לו בחירה בהווה. מה שבונה תחושת ערך הוא לא כסף או הצלחה מסחררת. אם נשאל הרבה אנשים שהם הצליחו בחיים, הם יעידו שההצלחה לא שינתה את רגשי הנחיתות שלהם. הם נהנים מההצלחה, אבל בתוך תוכה מרגישים לא פעם עדיין אותו דבר. כי ההצלחה היא רק פיצוי. אבל לא יותר מכך, ההצלחה היא פיצוי על הכאב או על הנחיתות. אבל לא יותר מכך. ההצלחה היא, כמו היינו אומרים, רק עוטפת את הגרעין הכאוב בתוך האדם. כדי שהאדם יתקן את רגשי הנחיתות, לא יספיק שהאדם כעת יצא לעבוד וירוויח כסף, או מי שפגע בו יאמר סליחה. לא, זה לא יעזור, זה לא מספיק. מה שצריך זה משהו אחר. הצלחה שאכן תרומם את האדם ותשפר את הרגשה שלו כלפי עצמו. וזה יהיה כאשר האדם ישקיע בעצמו באישיות שלו, בתיקון הדעות שלו, בתיקון המחשבות שלו, בתיקון המעשים שלו, בתיקון ההתנהלות שלו. ככל שהאדם רואה את האישיות שלו מתפתחת, הוא פחות שם דגש כמה הוא לא שווה, אלא כן כמה שווה הוא יכול להיות. אבל אדם נשוי מרגשי נחיתות, גם כאשר הוא משיג עוד כסף, עוד רכב, עוד בית, הוא ממשיך לומר לעצמו, אני לא שווה ביחס לפלוני או לאלמוני, אני לא עשיר כמו אותו אחד. הוא השיג כסף, אבל הוא לא הרוויח את עצמו, את האישיות שלו. האדם צריך לא רק להתפתח ולהרוויח עוד כסף, אלא לפתח את האישיות. אם בדרך להשגת הכסף, האדם נעשה יותר מאמין, יותר ישר, יותר נחוש, יותר חברותי, הוא מגלה שהמגמה היא לא רק המטרה הסופית, שהערך היא לא רק המטרה האחרונה של האדם, אלא גם הדרך. כי בדרך הוא נעשה יותר בעל תכונות חיוביות וטובות. אז הוא מפתח את האישיות שלו, אז הנפש מתרוממת, והוא מתרומם מרגשי הנחיתות שלו ביחס לעצמו. אדם שרק רוצה להצליח כדי לרפא את רגשי הנחיתות שלו, זה לא יעבוד. הצלחה היא לא משקל נגד לרגשי נחיתות. אפשר לראות הרבה אנשים שבריאה חברה הם אנשים מצליחים, אבל המכרים שלהם יאמרו שהם מוכרים להם. אותם אנשים מצליחים, הם אנשים מורמרים, מתוסכלים, מאוכזבים, ביקורתים כלפי עצמם, יש להם יכולות מדהימות, אבל הם תדיר במחשבות. במחשבות שלהם בפנים, בתוך הראש, במרוץ בלתי פוסק להשיג עוד. עוד הרגשה של הצלחה, עוד הרגשה של הישג ובריחה מהכאב, מהמרמור, מהשיפוטיות שלהם כלפי עצמם. הם בורחים מעצמם אל ההצלחה, ולכן ההצלחה היא תמיד לא תצליח למלא את הבור, כי הוא בור ריק. לא רק שאין בו מים, אלא שהוא בור ללא תחתית. מה שירפא את הנפש זה לא עוד הצלחה. עוד הצלחה ועוד הצלחה. לא. מה שירפא את הנפש, זו הנפש שעסוקה בצמיחה, מתוך שלווה ורוגע, מנוחת הנפש. לא רק להצליח כדי להוכיח לזולת, אלא להתקדם כדי להראות לעצמנו שאנחנו יכולים. הצלחה שכל כולנו עדה להיות משקל נגד, שיעמוד כנגד כאב העבר, זה לא יעזור. זה לא יעזור לתקן את הכאב. ההצלחה הזו לא תפוגג את אותו כאב בצורה מוחלטת לעולם. רק הצלחה, שהיא לא מטרה בפני עצמה, אלא תולדה של התבטאות ביטוי הנפש, שהיא בעבודת המידות שלה מרגישה, שהיא משתפרת, נעלית. זה עשוי לשנות את התחושה הפנימית של האדם ביחס לעצמו. אם העבר של האדם נפגע, שייצור האדם את האדם החדש. זה ספר תולדות אדם, לייצר אדם חדש. חשוב לדעת, לפעמים רגשי נחיתות נשארים סמויים מהעין. כלפי חוץ רגשי הנחיתות יכולים לגרום לאדם לשדר דווקא התנשאות, יהירות, ציניות, זלזול, אטימות. האדם יותר מדי מאמין שהוא צודק או קשיחות כלפי אחרים, אבל בפנים עדיין האדם ירגיש את הכאב של רגשי הנחיתות. תסביך הנחיתות הוא בעצם אמונה פנימית בכך שאין לאדם ערך אמיתי. האדם מרגיש שאין לו ערך אמיתי בהשוואה לאנשים אחרים. זוהי הנחת יסוד חזקה, שהאדם מרגיש שאין לו ערך. אין לו על מה לאהוב או להעריך את עצמו. לא משנה מה שהוא יעשה או כמה הוא ישיג, הוא תמיד פחות טוב, פחות ראוי, פחות שווה. וכך האדם רוב הזמן מרגיש הרגשה של חוסר ערך, ריקנות פנימית מכאיבה, שיכולה להתבטא גם בדיכאון, חרדה, ולא פעם להוביל להתמכרויות שונות. הרגשה חזקה של חוסר שמחת חיים, חוסר משמעות. ואפילו שהאדם הזה עושה הרבה, הספיק הרבה, הצליח הרבה, השתרשה אצלו, הנחת יסוד שהוא באמת לא שווה, באמת לא יעיל, הוא כמו היינו אומרים לא מוכן להאמין שהוא באמת בעל ערך. אדם שמונה באופן חזק על ידי תסביך הנחיתות יכול להגיע להישגים מרשימים בחיים. ייתכן שינסה לפצות את תחושת הנחיתות הפנימית על ידי התמקדות בהישגים חיצוניים כמו קריירה, כסף, מעמד, כבוד. אבל ההרגשה היא לרוב שהוא חי תחת הצל של תחושת חוסר הערך. אם בעבר של האדם הוא הרגיש שהוא לא שווה כי היו שופטים אותו יותר מדי או מבקשים ממנו יותר מדי, הוא הפנים כעת מסר שאומר שאין לו חשיבות אם הוא לא מצליח במבחנים, אם הוא לא עומד בציפיות, ולכן גם בהווה הוא יכול להרגיש פעם אחת מאושר מאוד כי הוא הצליח בעבודה, בחברה או בלימוד, אבל כעבור כמה דקות הוא שוב מטיל ספק וחוזר להיות שיפוטי כלפי עצמו. הוא מזכיר לעצמו כמה הוא לא בעל ערך אמיתי, כמה הוא לא באמת שווה, ואז הוא שוב פעם מטיל ספק ומערער בהצלחה שלו. ומהמקום הזה חווה האדם עליות וירידות במצב הרוח שלו. זה עולה, זה יורד הרבה מאוד פעמים במהלך היום שלו. אמנם יכול האדם הזה לשדור גאווה, התנשאות, שליטה, שתלטנות, נטייה לעקשנות, כוחנות, אבל זה כי הוא בורח מהביקורתיות שלו כלפי עצמו. הוא לא רוצה להיראות בעיני עצמו כמנוצל, כפרייר, ולכן הוא מעדיף להיות אגרסיבי בלי שאף אחד רואה בתוך תוכו שהוא חוזר לזלזל בעצמו, להתקיף את עצמו. לא פעם הוא חוזר להתקיף את עצמו על האגרסיביות שלו, שבעזרתה הוא הגיע להישגים מיוחדים. הוא אגרסיבי, ביקורתי על המרפקים, שבעזרת המרפקים הוא הצליח להכניע, לנצח ולהגיע למקום גבוה, והוא מייסר את עצמו על כך, ושוב חוזרים רגשי הנחיתות. הוא יכול להיות לא מוערך בעיני עצמו. אם רגשי נחיתות שלו כלפי עצמו לא פעם הוא מאוד וכן, מאוד ביקורתי, מאוד מעליב, מאוד פוגע. אבל כל זה, כי באמת הוא כל כך רע כלפי עצמו, ולכן אם ינצלו אותו, הוא יהיה עוד פעם מורמר. ולכן הוא כל כך לא רוצה לפגוש את המרמור והביקורת. הוא לא רוצה לבקר את עצמו, לכן כבר עכשיו הוא כמו היינו אומרים, ישפיל את הזולת. וכך הוא ברח באשליה שלו מהנחיתות שלו, אבל הוא בורח מהנחיתות, והוא חוזר אל הנחיתות, וכך לא מתנקים ומתקנים את רגשי הנחיתות. האדם שסובל מרגשי נחיתות לא פעם הוא אדם שזקוק לאישור מתמשך מהסביבה, האם הוא נוהג כראוי או לא, והוא באופן קבוע שואל אנשים, מה אתם חושבים עליי? מה אתם חושבים על המעשים שלי? הוא שואל בצורה ישירה או בצורה עקיפה, בוודאי שהוא רוצה שיחמיאו לו, למה? כי הוא לא סומך על עצמו. אין לו יכולת מוחלטת להיות בטוח שמה שהוא עושה זה אכן נכון וראוי, והוא גם רגיש יתר על המידה לדעות של האנשים אחרים עליו. אז מדי פעם מישהו אמר מילה לא טובה, אפשר קצת להתעצבן, לכעוס, ליישר קו, לדבר על הדברים, לא לשמור בלב. אבל האדם הרגיש מדי, הוא עושה מזה יותר מדי סיפור. זה כבר יותר מדי דרמטיים. האדם עם רגשי נחיתות גם שם את הצרכים והרצונות שלו במקום האחרון, ולרוב מעדיף את הצרכים של האחרים על פני הצרכים שלו. אם אומרים לו ביקורת מסוימת, הוא לא יכול לשמוע, זו סכנה מבחינתו, זה איום, סכנה רגשית. האם מישהו אומר עליו שהוא לא טוב? הוא לא יכול לשמוע את מה שהוא חושב על עצמו. הוא נאבק עם עצמו כל הזמן שהוא בסדר. הוא לא בסדר, הוא כן בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא יודע. מגיע מישהו אומר לו ביקורת, הוא שבר אותו. לא פעם האדם שסובל מרגשי נחיתות מחכה לקשר עם אנשים טובים, נחמדים, אבל למען זה הוא מוכן להשתמש בהרבה חנופה כדי להשיג את מה שהוא חושב שהוא ישיג בעזרת החנופה, אבל בדרך כלל הוא לא משיג את הקשר שהוא רצה להשיג, אלא יותר את הזלזול שהוא רצה לברוח ממנו. ולפעמים האדם עם רגשי נחיתות הוא דווקא אדם שדוחה, סובל מדחיינות. מדוע? מכיוון שהוא בכל אופן ביקורתי כלפי עצמו, לא מאמין בעשייה, ביכולת שלו, והוא אומר לעצמו בכל אופן, אם אני אעשה זה לא יהיה טוב, זה לא יעבוד, זה לא יסתדר כמו שצריך, אם ככה לא כדאי בכלל להתחיל. ובכך האדם מקבע את רגשי הנחיתות, כי בחוסר העשייה הוא מחזק את ההרגשה שהוא באמת לא בעל ערך, הוא לא כל כך שווה. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בעזרת השם בנושא זה ובנושאים אחרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ימים אחרונים! לזכות בדופלקס ענק וחלומי! מצמצתם? פספסתם! חייגו עכשיו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63.
עברתי על התשדיר של הבית ספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי הבית ספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדים, בחברות וארגונים, ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטי ויחסי ציבור, בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין, בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
איזה כיף לצאת לחופשה בעיר! רגע אחד אתם ב...
די!
ורגע אחר כך אתם ב...
די!
הדקו את החגורות וקפצו לחופשה עירונית ישראלית. להנות, לשוטט ולבלות כמו בערים בעולם. רק בלי דרכונים וכל התררם. חפשו ברשת חופשה בישראל. קפיצה קטנה, חופשה עירונית גדולה. משרד התיירות.
שיא המבצע לקיץ. קנה מוצר חשמלי במחיר הזול ביותר בשיא החשמל והמיזוג מתוך מאות מוצרים שמשתתפים במבצע וקבל מתנה בשווי 1199 שקלים או זיכוי ברשת סולטם. שיא החשמל והמיזוג. לרכישה התקשרו 03-504-5000.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד,
יש שבת ויש שבת עם נועם. כשיש מים חמים להכין בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
מאות ילדים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני. הם רעבים ללחם. רק יחד נוכל לסייע להם. אמצו ילד נוסף לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יגדל בצורה תקינה ונכונה. יחד נצמצם את הרעב בישראל. חייגו עכשיו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אוהבים להיות ראשונים? הצטרפו אל הראשונים בתואר השני של המכללה ירושלים ללימודי תואר שני שיעלה אתכם שלב להובלת מערכת החינוך. לבחירתכם מגוון מסלולי לימוד, ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך, הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה והוראת המדעים או המתמטיקה. במכללה ירושלים תהנו ממערך מלגות מורחב, מהכוון מקצועי ומליווי אישי עד לקבלת התואר. מסלולי הלימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרחבים הרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-938.
הקיץ הזה נופשים בקאטה שוטל גיאורגיה, מלון מפואר, ארוחות גלאט למהדרין ובשפע, אטרקציות וטיולים בנופי הקסומים של גיאורגיה. קאטה שוטל גיאורגיה, מלון כשר למהדרין כל השנה. אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו 08-9179-232, 08-9179-232.
הופך חבורת תרייק בין הזמנים, חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרייק במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים. תזיין, יוזיין ויוחת אב בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת תרייק.
עולם שלם של הזדמנויות ממתין לכם במרכז החרדי להכשרה מקצועית. לימודי הנדסאות, חשבונאות, מנהל, עיצוב, טכנולוגיה, סייבר ועוד, בשישה סניפים ברחבי הארץ. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
מאות ילדים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני. הם רעבים ללחם. רק יחד נוכל לסייע להם. אמצו ילד נוסף לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יגדל בצורה תקינה ונכונה. יחד נצמצם את הרעב בישראל. חייגו עכשיו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצש.
לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה. חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות שכבר קיבלנו. שאלה ראשונה, איך אני מתגבר על תלות באישורים של אנשים אחרים? כלומר, האדם מחפש אישורים של אנשים אחרים לעשייה שהוא עושה, וכאשר הוא מקבל את האישור, את הפידבק, את המילה הטובה והנכונה, אז הוא באמת מרגיש טוב, מתפקד, אבל אם בעיה ואין לו את המחמאה, עידוד, מילה טובה וכדומה, אז הוא מתפקד הרבה פחות או לא מתפקד בכלל. איך האדם יכול להשתחרר מאותה תלות של אישורים, של תלות באישורים מאנשים אחרים? התשובה היא, כדי שהאדם יוכל להתגבר על התלות הזו, הוא צריך קודם כל לשנות משהו בגישה, לאחר מכן לשנות מעשה. מה משנים בגישה, מה משנים במעשה? התשובה היא, בגישה אנחנו צריכים לשנות את הגישה שאומרת שכדי שאני יהיה מופעל, אני חייב שיהיה כוח חיצוני מעודד, נותן השראה, נותן תקווה, ואז אני יכול לפעול. את הגישה הזו היינו רוצים לנטרל. קודם כל, הגישה הזו היא גישה לא נכונה. עובדה, האדם הזה מרגיש רע מהגישה הזו. אם האדם מרגיש רע מהגישה הזו, אז מה זה אומר? שהגישה הזו היא לא מתאימה. כלומר, שהוא היה מעדיף גישה אחרת. אם כן, הגישה הזו היא גישה לא בריאה, לא נכונה, לא טובה לו. יותר מכך, אנחנו רואים הרי הרבה מאוד אנשים שגם כאשר אין להם אישור תמיכה, הזדהות עם מה שהם עושים, הם מוכנים לעשות, לפעול, ואפילו שיש הרבה נגדם, בכל אופן הם פועלים, הם עושים, ולאחר מכן יגיעו מחיאות הכפיים, או שלא יגיעו מחיאות הכפיים, אבל האדם בכל אופן שלו הוא עושה מכוח אחר, לא מכוח של עידוד ומחמאות וכדומה. אז מה כן יעשה האדם? התשובה היא, אז אחרי שהבנו שהגישה הזו היא בכלל גישה לא נכונה ולא אמיתית, מה כן יוכל לעשות האדם? יעשה האדם לעצמו שתי רשימות. רשימה אחת, בוא נזכר, בזמנים בהם הרגשנו בשיא המוטיבציה, בשיא החשק, בשיא הדחף, לפעול, לעשות, מה היו הזמנים האלה? בוא נזכר ברגע אחד, בוא נזכר ברגע שני, בוא נזכר באותם רגעים. כעת אנחנו נזכרנו, בוא נרשום לעצמנו. הייתי ברמת מוטיבציה, חשק מ-1-10 ברמה 8, 9, 10, נהדר. עכשיו בוא נרשום מה עשינו באותו זמן. חייכנו, היינו נחמדים, סבלניים, יצירתיים, מתמידים, יוזמים. מה עשינו באותו זמן? כלומר, הרגשנו טוב וגם פעלנו בצורה טובה. מה היה שם שפעלנו טוב בעקבות הרגשה טובה? איך הייתה נראית אותה הפעילות? אז בואו נסכם. אנחנו עכשיו לוקחים איזשהו זיכרון, אחד, שניים, ננסה לרשום את הרגע שהיה בזיכרון הזה, זיכרון טוב של מוטיבציה, עודדו אותנו, פרגנו לנו, דחפו אותנו, ניתן לעצמנו ציון, 8, 9, 10 ברמת ההרגשה, וכעת בואו נתרגם מה היה שם ברמת העשייה, ברמת התפקוד. מה עשיתי ברמת התפקוד? אחרי שיש לי את הטבלה הזו, יש לי את התורים האלה, כעת אני לוקח דף חדש. בדף החדש אני רושם לעצמי, לא כמו הדף הקודם, אלא משהו חדש. מה אני כותב? בדף החדש אנחנו נכתוב, יש לי שגרת חיים מסוימת. בואו ניקח או בוקר, או צהריים, או ערב. נחלק את היום לשלושה חלקים, ניקח חלק אחד של היום. בואו נתחיל לדוגמה מהבוקר. אנחנו לוקחים את הבוקר, ובבוקר, מ-8 עד 10, אנחנו מתפקדים. מדברים עם הילדים, מעירים אותם, עוזרים בבית, לאישה, לבעל, יוצאים לעבודה, יוצאים לכולל, כל אחד מה שהוא עושה. כעת, כמה אני נותן לעצמי ציון מ-1 עד 10? כמה אני מתפקד טוב? ברמה 3, 4, 5? כעת, בואו נרשום. מה אם הייתי עושה? הייתי עכשיו מגיע לרמה של 7. מה הייתי עושה אחרת? אני יכול ללכת אל הדף הקודם, ושם כתוב לי מה הייתי עושה. הייתי יותר יוזם, פועל, יצירתי, נחמד, סבלן, נעים, מחייך, או נוקשה, לא משנה מה, אבל כתוב לי שם מה הייתי עושה. הרי מהזמנים ההם אני למדתי כמה אני יכול לעשות, בעקבות הרגש פעלתי בצורה נהדרת. כעת בואו נעשה הפוך. באותם זמנים שיש שגרה, בואו ננסה לייבא את ההתנהלות הנהדרת הזו, וננסה להכניס אותה לשגרת החיים אפילו 10 דקות. אפילו רבע שעה. 10 דקות רבע שעה, שבהם אנחנו עכשיו בשיא המרץ, בשיא ההתלהבות, אנחנו כעת פועלים. ניקח את אותה התנהלות, התנהגות שראינו בפעם הקודמת, ואותה אנחנו נביא ידי ביטוי בצורה מקסימלית. עכשיו רבע שעה בבוקר, לדוגמה עם הילדים, הבעל או עם האישה, אנחנו נהיה נחמדים, נחושים, נעימים, יצירתיים, פועלים, לא משנה מה, העיקר איזשהו פרק זמן קצר. וככה נעשה כל יום. לא הרבה. למה, מה אנחנו נרוויח מזה? התשובה היא, בהדרגתיות הנפש שלנו, היא תתחיל להפנים שמותר לנו להרגיש טוב, גם אם והיה, ואין לנו בדיוק את ההרגשה הטובה. אבל מותרנו להתנהג טוב, לפעול טוב, גם בלי הרגשה טובה. הנה, עובדה, עשינו את זה 10 דקות רבע שעה. ככל שנעשה את זה יותר פעמים, אחר המעשים משכו הלבבות, והנפש לא תרגיש התנגדות, ועד רבה הזדהות עם כך, שאפשר להחליף גישה במוח. גישה שאומרת, אני עושה למרות שאני לא מרגיש. אני עושה למרות שאני לא מרגיש. יותר מכך, אחרי שאני אעשה, לאחר מכן אני ארגיש. אני יכול להפעיל את הרגשות בצורה עקיפה. יעשה, ואחר כך אני ארגיש. אז אם כן, זו התשובה לשאלה, איך אני מתגבר על תלות באישורים של אנשים אחרים. מכאן ניגש לשאלה נוספת. איך האדם הוא אידיאליסט גדול, ובסוף, במהלך, יש לו אידיאולוגים, ערכים נקרא לתרגם את זה, יש לו ערכים גדולים, חשובים, ובאמצע התהליך שלו, של הרדיפה אחרי הערכים, הוא בורח אחרי הכבוד. הרי הוא היה כל כך ערכי, איך פתאום הוא רודף אחרי הכבוד? כמובן שאין אדם יודע מה בליבו של חברו, ולשפוט מה קורה בליבו של חברו, אדם לא יודע. אבל כן, רבותינו, בתורת המוסר והחסידות, לימדו אותנו כל מיני תהליכים שקורים בתוך נפשו של האדם, ועל בסיס התהליכים האלה, בעיקר מה שמופיע בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משם אנחנו יכולים ללמוד, וגם בעיקר להפיק לקח למעננו. הנה מצינו לדוגמה את כוח, שרבותינו אומרים עליו, כמה שהוא היה אדם גדול, עד כדי כך שכתוב בזוהר פרשת קורח, שאם והיה. וקורח היה מוכן להישאר קורח, ולא לחפש להיות מישהו אחר. כמו שאמרו רבותינו, כל הנותן עיניו, במה שאינו שלו, לא רק את שאינו שלו מאבד, אלא גם את שלו. כך היה עם קורח, שלא רק את שלו הוא איבד, אלא גם את שהוא איבד את שלו, וגם את של האחר. הוא איבד את שלו, איבד כמובן את מה שהוא חשב שהוא יכול להשיג, את השאיפה להיות מישהו אחר, כהן גדול, נתקנה בנשיאותו של צפן בן עוזיאל. בכל אופן, לגבי קורח, אז לכאורה, אם הוא הגיע להיות קורח, והוא הגיע לרוח הקודש, אם הוא ראה שיש שלשלת מכובדת יוצאת ממנו, והוא ראה ששמואל הנביא יוצא ממנו, אז מן הסתם ודאי שהוא היה אדם גדול, הוא היה אדם צדיק, ובכל אופן אומרים רבותינו שנתקנה בנשיאותו של צפן בן עוזיאל, והקינה מוציאה את האדם מן העולם וגם הכבוד, אז מה קרה שם? התשובה היא, אומרים רבותינו, גם אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ולכן יכול מאוד להיות שהאדם מתחיל תהליכים של צמיחה והתעלות והתרוממות, אבל אז מגיע שלב מסוים שבו האדם מתחיל לפנות לצומת חדשה בהדרגתיות, היא לא תמיד ניכרת, והאדם מזלזל ב... עבודה שדורשת נאמנות לערכים, ובהדרגתיות שוכח האדם את הערכים, ולוקח את המסביב, את הכבוד, את הקנאה, את התאווה, וכך הוא מתחיל מסלול חדש, שמהולים אלה באלה הכבוד, עם הערכים, ובהדרגתיות הערך מאבד מערכו, והכבוד מנייתו, המניה שלו עולה יותר ויותר, והאדם הפך את הערך לאמצעי, כדי להגיע למקום שבו הוא זוכה יותר לכבוד מאשר לערך. שאלה נוספת, איך אני יודע אם אני עקשן או אם אני נחוש? שאלה מצוינת, איך האדם יכול לדעת אם הוא עקשן או נחוש? הרי נחוש זו מילה יפה כל כך, עקשן זו מילה רעה כל כך, אבל מה ההבדל ביניהם? נהדר, שאלה מצוינת. התשובה היא, איך אני יודע האם אני עקשן או נחוש? אז קודם כל נחוש זה דבר נהדר, להיות נחוש, האדם הוא מתמיד במטרה שלו, הוא נחוש במטרה שלו, הוא רוצה להשיג את המטרה שלו, הוא עקבי במטרה שלו, כל זה נהדר. אבל יש בזה לפעמים חיסרון. מה החיסרון שיכול להיות? החיסרון שיכול להיות הוא שהאדם הזה, כמה שהוא מרגיש שהוא נחוש להשיג את המטרה שלו, לפעמים האדם צריך גם להשתמש בעצה נוספת. עשה לך רע והסתלק מן הספק. שהאדם לא רק יסמוך על עצמו, אלא גם ישאל את חברו, ישאל את רבו, מה קורה איתי? אני מתקדם בדרך הנכונה, לא נכונה. אני רואה שוב ושוב שאני מנסה להגיע את תוצאות בשלום בית, בחינוך הילדים, בעבודה, בלימוד, ואני לא מצליח. אני מנסה פעם אחר פעם. האם אני מנסה את אותה דרך בעקשנות, או שמה אני מנסה דרכים שונות בגמישות, בנחישות? העקשן יש לו דרך אחת ויש לו מטרה אחת, והוא תדיר מנסה להשיג את אותה מטרה באותה דרך. האדם הנחוש הוא אדם שמנסה להשיג את המטרה בדרך אחת, מנסה להשיג מטרה אחת, אבל עם הזמן, ככל שהוא רואה שהוא משקיע עוד ועוד, אז הוא מבין שהזמן הוא משאב מוגבל, והיות והזמן הוא משאב מוגבל, אז אי אפשר להמשיך כל הזמן עם אותה מטרה ואותה דרך, ולכן בהדרגתיות מתחיל האדם לבדוק האם המטרה והדרך הזו הם אכן מתגמלים אותו, האם זה משתלם לו, האם האדם הזה באמת מוכן להשקיע עוד 5 שנים, 10 שנים באותה דרך, או שמה יש דרך אחרת שכדאי בהדרגתיות גם להתנסות בה כדי להיות נחוש ולהרגיש טוב. ניקח דוגמה. האדם רוצה לארח אורחים, הוא רוצה שהבית יהיה מסודר, נהדר, בדיוק כפי שהוא רוצה. אז הוא משקיע בזה, וזה יפה. אבל הוא רוצה להכין כל שבת בדיוק 15 סלטים, חי סלטים, ככה הוא רוצה. כל שבת הוא רוצה להכין, והוא רוצה שהכל יהיה מסודר, והכל יהיה מתוקתק, והכל יהיה מנוהל כראוי, הוא, אשתו, הבלעדים. אבל כל יום שישי מרוב הרף הגבוה יש מתח ויש לחץ, ואנחנו עקשנים להשיג את המטרה, ואנחנו רוצים להשיג את המטרה. אבל כאשר אנחנו רואים כבר 8, 9, 10, 15, 20 שבתות, אנחנו רואים שיש יותר מתח, לחץ, תסכול ביום שישי, חוסר נעימות בליל שבת. אז אם כן, האם יש תועלת? האם הרווח הוא יותר מאשר ההפסד? המחיר שאנחנו משלמים, המתח והלחץ והסדר, האם הוא מתוגמל? אם והיה והוא היה מתוגמל, אז אפשר להגיד שאולי כן, כדאי להמשיך בגישה הזו, משתלם, רק צריך לשדרג אותה. אבל אם והיה ולא ככה, אם והיה ואנחנו רואים שהגישה הזו היא לא כל כך מתגמלת, כי כל אל שבת אנחנו פעם אחר פעם בלחץ ובעצבים ובתסכול ובעייפות, ומרוב שעבדנו קשה יום שישי אנחנו בלחץ שכולם יהיו שותפים לאותה זהודה, וכולם יישארו יושבים שעתיים וישירו זמירות שבת וידברו, וכל אחד יאמר וידבר ויביע את עצמו, ושאף אחד לא יקום מהכיסא, אז יש גם ציפייה שלא פעם היא גבוהה מדי, והיא יוצרת מתח ולחץ, כאשר הציפייה לא באה ידי ביטוי ב-100%, אלא רק ב-90%. אז אם כן, יש כאן מטרה שיוצרת יותר נזק מאשר תועלת. המטרה הייתה נהדרת בהתחלה, אבל וליבי ראה הרבה חוכמה. בואו נשאל את הלב. הלב פעם אחר פעם רואה כעס, תסכול, כאב. אז אם הלב רואה כל כך הרבה כעס, תסכול, כאב, אז אם זה קורה פעם, פעמיים, שלוש זה בסדר, אבל אם זה קורה כבר 20 פעם, אז הוא כבר אומר משהו, וליבי ראה הרבה חוכמה. הדרך הזו היא כנראה לא טובה. אז כן כדאי להתייעץ עם הלב ולשאול, אני עדיין רוצה להיות ערכי ולשמור על מערכות החשיבה שינהלו את החיים שלי, אבל בכל אופן. לא באופן כזו שלא יתאים לדרגה שלי, לא באופן כזו שזה לא יתאים למי שאני יכול להיות. האדם מייצר רף גבוה מדי ולאחר מכן לא מצליח לממש אותו, והוא מתוסכל, אבל הוא מתוסכל לא בגלל שהרף לא ממומש, אלא בגלל שהוא בכלל מאמין שאפשר לממש את הרף הזה, וזו הבעיה הראשונה. ואז מהמקום הזה האדם יוכל יותר להבין האם הוא נחוש או הוא עקשן. הנחישות היא עם גמישות. הנחישות היא עם פתיחות. הנחישות היא התמדה, אבל גם עם בחינה, האם המטרה משתלמת, האם הדרך מתקדמת. העקשן, יש לו רק מטרה, רק דרך אחת, אין באמצע, אין אפשרות לשינוי, אין גמישות, ויש הרבה כאב. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
אוהבים להיות ראשונים? הצטרפו אל הראשונים בתואר השני של המכללה ירושלים ללימודי תואר שני שיעלה אתכם שלב להובלת מערכת החינוך. לבחירתכם מגוון מסלולי לימוד, ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך, הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה, והוראת המדעים או המתמטיקה. במכללה ירושלים תהנו ממערך מלגות מורחב, בהכוון מקצועי ומליווי אישי עד לקבלת התואר. מסלולי הלימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרחבים הרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-938.
מחכים לרגע האחרון? שלא תפספסו את הרכבת!
הזדמנות אחרונה בהחלט לזכות בדופלקס חלומי! חייגו עכשיו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
טעים לחזור למסעדת וסבתא וברכתא, לבשרים העסיסי, לסלטים הטריים ובמחירים עממיים. כי יש טעמים שנשארים איתך כל החיים.
וסבתא וברכתא, מקום מיוחד, כל הטעמים במקום אחד.
האצל 47, שכונת התקווה, תל אביב.
טעים.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא... אז במוצש,
לוטו ויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל, גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בעל עסק קטן או בינוני? נפגעת ממשבר הקורונה? אל תחמיץ את זכאותך להנחה בארנונה. לפרטים היכנס לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייג כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים: משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרי"ג במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
וואו, וואו, טרילי לי.
תזיין, יוזיין ויותחת אב בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה. חזרנו אליכם ומספר שאלות שקיבלנו. שאלה אחת: בעלי הולך לייעוץ בשלום בית, והוא מתבקש לעשות שינוי בסגנון שלו, הוא איש עסקים, והוא איש שמדבר במהרה, ואין לו זמן לסגנון דיבור איתי, מכובד, והוא מצפה שיבין אותו, מה שהוא אומר, איך שהוא אומר, כי הוא אומר שזה לא נשמע לו, ולא מתאים לו לעשות שינוי בסגנון הדיבור והתקשורת שלו. מה אפשר לומר לו? התשובה היא, שאלה מצוינת, מה באמת אפשר לומר לבעל? הרי זה הוא, לזה הוא רגיל. כן חשוב לדעת שכל פעם שהאדם יעשה איזשהו שינוי מסוים בחיים שלו, יש איזשהו איתות מסוים של הנפש שאומרת, אזעקה, אזעקה, זה לא אני, זה לא מתאים לי, כמו הרגשה של מלאכותיות. אבל כל פעם שיעשה אדם שינוי, את זה הוא ירגיש, ולכן זה שהאדם מרגיש שזה לא בדיוק מתאים לו, זו לא עדות שזה לא מתאים לו. זו רק עדות שהוא מרגיש לא נעים. ההרגשה לא נעימה, מה המשמעות שלה? האם המשמעות של ההרגשה לא נעימה היא שזה לא מתאים, או שמה המשמעות של ההרגשה לא נעימה שזה חדש? או שמה המשמעות של ההרגשה הנעימה היא שעכשיו אנחנו עושים משהו כביר, משהו נהדר, והמחיר שנשלם הוא זול ביחס לתוצאה האדירה שנקבל. התוצאה שאנחנו נקבל זה יהיה הרגשה של יותר שלום בית, תקשורת, התנהלות מכובדת ומכבדת, איזו מכובד המכבדת הבריאות, זו התוצאה שנרגיש. מה יהיה המחיר? המחיר הוא שאדם יותר מדבר בנחת, בשלווה, אבל המחיר יכול להיות הרבה יותר זול מאשר התגמול שאנחנו מקבלים. אז בואו נסתכל על זה כמו, אם הוא איש עסקים, אז בואו נסתכל על זה כמו איש עסקים. בואו נסתכל על זה, רווח ותועלת מול המחיר שאותו אנחנו משלמים. שאלה נוספת, רגיש יתר, רגישות יתר, איך זה נוצר? איך האדם נעשה רגיש יתר? התשובה היא לפעמים זה גנטי, אבל בהרבה מאוד מקרים רגישות יתר נוצרת לא בגלל הגנטיקה, אלא אולי בגלל הגנטיקה של הדמויות הסמכותיות שהיו מעליו. זאת אומרת שהדמויות הסמכותיות שהיו מעליו בהרבה מאוד מקרים, מה שהם היו עושים זה שהיו מאוד ביקורתיים ומאוד מעליבים ומאוד שופטים ומאוד שמים דגש על כל דבר שהוא נראה יחסית או קטן או גם גדול, אבל יותר מדי שמים דגש. כלומר, הורים לא יכולים לבוא ביקורת גם כלפי המבחן וגם כלפי הסדר בחדר וגם כלפי הלבוש וגם כלפי ההתנהלות מול אח ואחות, גם וגם וגם. אי אפשר יותר מדי ביקורות ביום אחד. כן, אבל מה נעשה? ניתן לו עכשיו גם ללחלר, גם להרביץ, גם לא להצליח במבחן? התשובה היא, קודם כל כן. אי אפשר לפתור את הכל ביום אחד. אבל אם, אז מה יהיה? אנחנו לא יכולים להפסיק עם הביקורות. יהיה בלגן בבית. יש לי שאלה אליכם. שאלה היא, האם כאשר אתם אומרים את הביקורות באמת, אתם מצליחים לפתור את הבעיה והילד באמת לומד? הוא אומר להורים, תודה רבה שפקחתם את העיניים, או שמה הוא מתחרט לפרק זמן קצר של כמה דקות או כמה שעות, ולאחר מכן חוזר לעצמו. התשובה השנייה היא הנכונה כנראה. אז אם התשובה השנייה הנכונה, אז הביקורת בכל אופן לא עובדת. לא רק שהיא לא עובדת, היא גם מזיקה. מדוע? מכיוון שביקורת חייבת להיות ביקורת שיש בה תקווה לאחר מכן. אם והיה, ואני אומר ביקורת לבן אדם, אבל אני גם מעביר לו מסר של תקווה, אז הוא יהיה מוכן להשתנות, כי הוא אומר זה משתלם, כי אני גם ארוויח מזה לאחר מכן. אבל אם והיה, ואני אומר ביקורת, עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, מה המסר שילד מקבל? הורי יודע, אדם מבוגר יודע, שאם אומרים לה ביקורת, אז אומר הביקורת, לא תמיד אומר ביקורת, כי צריך לומר ביקורת, אלא אומר הביקורת, אומר הביקורת, אומר ביקורת, כי הוא לא פעם מורמר. יכול להיות שאדם מבוגר מבין שמי שאמר לו ביקורת הוא ממורמר, הוא מתוסכל, הוא לא מצליח בעבודה, הוא לא מצליח עם החברים, יש לו בעיות בשלום בית, יש לו בעיות בחינוך הילדים, ובגלל ריבוי הבעיות האלה, יש לו כבר רגישות יתר ואין לו סבלנות, ולכן הוא ביקורתי מאוד כלפי אנשים, ובמקרה אני זה שעברתי לידו. אז אני לוקח את זה בזווית ראייה רחבה יותר, ואני יכול לקחת מה שנאמר לי יחסית בצורה עניינית, ואת הסגנון קצת לסנן. אבל כאשר מדובר על ילדים, כאשר הילד שומע את ההורים שלו, שאומרים לו ביקורת, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, מבחינתו הביקורת היא לא אמירה שנאמרה ואפשר לשקול האם המשמעות היא רצינית או לא רצינית. לא, האמירה נאמרה והיא מאוד רצינית והיא לא מוטלת בספק, והילד בהרבה מאוד מקרים לוקח את הברצינות יתר. מדוע רצינות יתר? כי גם ההורים לא התכוונו לייצר כזה נזק גדול מרוב שאמרו ביקורות. הם בסך הכל אמרו לו, תפסיק להרביץ, למה אתה מרביץ, למה אתה לא מסדר, למה אתה לא מצליח במבחן? ולא הסתפקו רק בשאלה למה, אלא אמרו גם כל מיני תוספות מסביב על מבנה האישיות של הילד, למי הוא דומה, כמה הוא דומה, כמה הוא טוב וכמה הוא לא טוב. ואחרי כל התיאורים האלה, מה קורה לילד? הילד נעשה מאוד שיפוטי כלפי עצמו, כי הוא למד. הוא למד שככה גם ההורים מסתכלים עליו, הם מאוד שיפוטים עליו. הנה בזה הוא לא מצליח, הנה גם בזה הוא לא מצליח, וגם בזה הוא לא מצליח, וגם בזה הוא לא מצליח. הוא נעשה מאוד שיפוטי על עצמו. מה קורה לילד שנעשה שיפוטי כלפי עצמו? בדיוק כמו אדם מבוגר. ילד כמו אדם מבוגר, אדם מבוגר שהוא מאוד שיפוטי כלפי עצמו, הוא פחות מתפקד, פחות עושה, פחות יוזם, פחות פועל, פחות חכם. מדוע? מכיוון ש 50%, 60% או 40% מהאנרגיה שלו מופנית כלפי שיפוטיות. אם אני אדבר איתו, אולי הוא יצחק עליי. אם אני לא אדבר איתו, אולי לא יהיו חברים. אז רגע, מה כדאי? כדאי או לא כדאי? כדאי או לא כדאי? וכך הוא מתלבט. כל כך הרבה. הוא שיפוטי כלפי הרבה מאוד דברים בחיים. הוא לא מאפשר לעצמו לחיות, להתנסות, ללמוד מטעויות, לפתח כישרונות במהלך שגרת החיים. הוא לא מנסה את זה בכלל. הוא עסוק בהימנעות. אבל הוא גם חושב שהוא פועל בחוכמה, מכיוון שהוא אומר לעצמו, אני אדם לוגי, אני אדם הגיוני, אני אדם שמנתח כל דבר, אני לא סתם פועל. אבל הוא בכלל לא פועל. זה לא שהוא לא סתם פועל, הוא בכלל לא פועל. הוא מקבל פטור מכל פעילות, מכל עשייה. איך? התשובה היא על ידי כך שהוא נשאב אל עולם ההיגיון. בהיגיון שלו הוא מנתח, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ובכך הוא מאבד זמן יקר, הוא מאבד את הכישרונות שלו, הוא לא מפתח את הכישרונות שלו, וככל שהוא נמנע מהעשייה, הוא מגביר את חוסר הביטחון העצמי שלו, הוא מגביר את הדימוי הנמוך העצמי שלו בעיני עצמו, ובכך הוא נמנע מהעשייה, ובכך הוא נעשה חלש יותר, ולאחר מכן, בגלל שהוא חלש יותר, הוא מפוחד יותר, ואם הוא מפוחד יותר, הוא שיפוטי יותר כלפי עצמו, וכך בעזרת השיפוטיות, הוא זוכה למנגנון הגנה שמונע ממנו ליצור קשר עם החברה, כי עוד פעם הוא נכנס למעגל השיפוטיות, איך אני אעשה, ואם אני אעשה, ואם אני אצליח, ואם אני לא אצליח, ואם אני איתה, ואם אני לא איתה, ואם זה כדאי, ואם זה לא כדאי, וזהו, עבר הזמן, וכבר אין מה לפעול, ואין מה לעשות, והוא נשאר עם אפס עשייה, ועם מינוס בדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, בערכה העצמי שלו בעיני עצמו, בסיכוי שלו לאחר מכן, להגיע לידי תחושת מסוגלות ועשייה בהמשך הדרך. ככה הילד שסופג הרבה ביקורות, ככה מבוגר שהוא ספג הרבה ביקורות. הוא מאוד שיפוטי כלפי עצמו, הוא מאוד רגיש, הוא מאוד נבהל, הוא מרגיש כל דבר, הוא מרגיש כאב ברגל. מה זה אומר? מה זה היה? למה זה קרה? איך זה קרה? מה זה אומר? מה יהיה לאחר מכן? הוא מרגיש רגש לא נעים. מישהו היה קצת ביקורתי כלפיו, מישהו הרים גבה, מישהו לא התייחס אליו בדיוק כמו שהוא ציפה. אומר לעצמו, רגע, למה זה קרה? איך זה קרה? כמה זה קרה? למה? זה לא אמור לקרות. אז רגע, אז למה זה, רגע, כמה הרגשתי? כמה בדיוק הרגשתי? מה בדיוק הייתה שם הרגשה? האדם קיבל מכה ברגל, הוא מתעסק בעשר דקות לאחר מכן. אין מה להתעסק עם מכה ברגל עשר דקות, הייתה מכה, המשיכים הלאה. אם יש מכה מסוכנת, ודאי צריך להתעסק בה. אבל האדם שיש לו רגישות יתר, הוא לא מבדיל בין מכה קטנה שהוא קיבל ברגל לבין שבר, חלילה. הוא מבדיל כמובן, אבל יש בו צד גם לא מבדיל. הוא מתעסק באותה מכה הרבה זמן, והוא חייב להוכיח כמה קשה לו וכמה כואב לו, יותר מדי מרגיש את עצמו. לכן, ככל שאנחנו נעזור לעד להרפות, לאהוב אותו, אפשר להעביר ביקורות. אבל לא הכל בבת אחת, לא הכל ביום אחד. כל יום ביקורת, שתיים, לא יותר. שער הזמן לפרגן, לעודד, לאהוב. כלומר, לא יותר מדי להתעסק בעוד. עוד אמירה. עוד אמירה של ביקורת, ואז הביקורת הזאת היא גורמת לו לנתח את עצמו יותר מדי. אנחנו בסך הכל אמרנו ביקורת, למה פעלת בצורה הזו והזו? מה אמרנו אחרי, מה קורה איתנו אחרי הביקורת? אנחנו קצת כועסים עלינו, כועסים עליו, מרגישים רגשות אשמה וחרטה למה אמרנו מה שאמרנו וזהו. לאחר מכן המשיכים בשגרת החיים. אבל הוא רבע שעה לאחר מכן עדיין חושב אני טוב, אני לא טוב, כמה אני טוב, מה ההורים חושבים עליי? הוא מעורער. לכן ביקורת היא ראויה להיאמר, אבל תלוי במינון, ותלוי איך היא נאמרת. כאשר ילד שומע יותר מדי ביקורת, מה קורה איתו בזמן? מה קורה איתו עם הזמן? מרוב הביקורות, הילד הזה הוא כבר נעשה מאוד ביקורתי כלפי עצמו, וכל דבר שקורה הוא מרגיש מנתח יותר מדי חווה. כך האדם נעשה עם רגישות יותר. בואו נסיים בשאלה האחרונה בעזרת השם, לגבי טראומה, איך בן אדם מתגבר על טראומה, כמובן שאלה בדקה לא נוכל, אבל כן זה נכון שאחרי שקורה טראומה, איך האדם צומח מהטראומה, כן אחרי שקורה טראומה, אז בהרבה מאוד מקרים, הרבה דברים שהיו חשובים בחיים של האדם, כמו לדוגמה יחסים בין אישיים, יחסי משפחה וכדומה, כל הדברים האלה שהיו מאוד חשובים, אז לפני הטראומה האדם לא על זמן, הוא על החוץ, בעבודה, בהספקים, בעשייה, בתוצאות. אבל עכשיו, אחרי הטראומה, האדם לאט לאט קיבל פרופורציה, ואחרי הפרופורציה הזו הוא כבר מעניק ערך דווקא לשגרת החיים, ליחסים בין אישיים, ליחסים עם בני המשפחה. בהדרגתיות הוא מעניק לדברים האלה יותר משקל, יותר חשיבות. זה בעל כוחו, הוא לא רצה את זה, הוא מעניף את העבר. נכון, שעכשיו הוא קיבל תמורה גדולה מאוד, אבל זה בעל כוחו, בגלל האירוע הגדול שהכריח אותו להתעסק ולתת חשיבות לאותם דברים בשגרת החיים. המטרה היא להפוך את הבעל כוחו הזה לרצונו. ככל שזה יהיה יותר רצונו, הוא ירגיש שהוא כביכול הפיק איזושהי תועלת, ודי לחכים הברמיזה בזה. כאן תורניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15 הבוקר, קייל תערוג בנושא, האם תלמיד, האם ישבט יששכר ראוי להיות נתמך על ידי זבולון גם כיום. היו ברוכים, לילה טוב.
חי תמיד איתי כוחה.
תעשיינים, המשכתם להעסיק עובדים ועובדות בתקופת הקורונה? היקף המחירות שלכם ירד ואתם עדיין ממשיכים להשקיע? הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת במסלול סיוע מיוחד לשימור עובדים. ייתכן שאתם זכאים למענק בשיעור 50% מההשקעה שלכם. מהרו לבדוק את זכאותכם באתר הרשות להשקעות. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
יום חמישי, כ"ח בתמוז. אנשי הנדל"ן נפגשים בציפורי בכפר. הזירה השנתית למינוף שלך. Save the day. Save the day.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5234.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצ"ש.
לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאות ילדים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני. הם רעבים ללחם. רק יחד נוכל לסייע להם. אמצו ילד נוסף לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יגדל בצורה תקינה ונכונה. יחד נצמצם את הרעב בישראל. חייגו עכשיו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מופע חבורת הרייק בין הזמנים חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולי?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת הרייק במופע ענק עם עשרות שחקנים בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
וואו, וואו, טרילילה.
תזיין, יוזיין ויותחת אב בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים, כנסו לאתר חבורת הרייק.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבים, יומן קצר לסיכום חדשות היום. הקבינט המדיני ביטחון